מספר 77, מצוות הקהל במוצאי שביעית, הרב אלחנן
בוקר טוב. סיומה של שנת השמיטה מזמן לנו שתי מצוות שחוזרות פעם בשבע שנים. מצווה אחת היא שמיטת חובות או שמיטת כספים, ומצווה שנייה יקהל. לחובות, למצוות שמיטת כספים ייחדנו שיעור בשנה שעברה בימי עיון לקראת שנת השמיטה, ונותר לנו להשלים את השיעור ההוא, שבוודאי כולכם הייתם בו, במצוות הקהל. אז ראשית הבה נקרא את המצווה בספר דברים, זה נמצא בדף שלפניכם, אבל באמת עדיף שתקראו את זה בתנ"ך. פרק למד א' פסוק ט': ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית אדוני ואל כל זקני ישראל. ויצב משה אותם למור. מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בזו כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו ליראת אדוני אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. לפי הפשט, זאת המצווה האחרונה בתורה. המצווה האחרונה, כן. למה אני אומר לפי הפשט? כי לפי הדרש יש עוד מצווה אחת, והיא מצוות כתיבת ספר תורה, שבשבילה צריך להפוך את עמוד אחד, והיא נמצאת בהמשך פרק למד א', פסוק י' ת'. ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. מה למדו מפה חז"ל בדרך הדרש? איזה מצווה? מצוות כתיבת ספר תורה על ידי כל אדם מישראל. זה לא פשוטו של מקרא, כי לפי פשוטו של מקרא מדובר על כתיבת השירה, ואיזו שירה? שירת האזינו. וגם מסתבר שהכוונה פה למצווה לשעתה, ליהושע, בזמן שנאמרה שירת האזינו, וכך רוב הפרשנים הפשטנים למדו. אבל הרמב״ם וההולכים בעקבותיו במניין המצוות קיבלו את הדרשה הזאת של חז"ל כאילו זה פשט, ומנו פה מצווה תפריש י' ג'. מוני מצוות אחרים לא מנו מצווה כזאת, ואם כן נאמר שהדבר המוסכם הוא שמצוות הקהל היא האחרונה בתורה. למה היא מופיעה פה במקום שהיא מופיעה? זה לא בנאום המצוות הגדול של משה שהסתיים, איפה הסתיים נאום המצוות? תזכירו לי. מה? באיזה פרשה? בפרשת כי תבוא, בתחילת פרשת כי תבוא. שם מסתיים נאום המצוות. אחר כך מתחיל נאום הברית. מדוע מצוות הקהל נדחתה עד לסוף ספר דברים? כן, התשובה היא מאוד פשוטה, שתי תשובות אפילו. על הבוקר עוד לא התחממנו, אה? נו, למה, מדוע מצוות הקהל נמצאת במקום כל כך רחוק בסוף התורה? נכון, המצווה היא כללית ביחס לכל התורה. הרי זה מה שנצטווינו, הקהל את העם האנשים והאנשים, ומה צריך לקרוא? תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל. מצוות הקהל אופייה הוא סיכומי. היא חלה על כל התורה כולה. גם מצוות כתיבת ספר תורה, שאמרנו שהרמב״ם מונה את זה על פי הפסוק כתבו לכם את השירה, היא דומה מאוד. גם היא נוגעת לכל התורה כולה. אמנם, ברור שקשה לקרוא את כל התורה כולה בהקהל, ואיך התמודדו עם הבעיה הזאת, אנחנו נדון בהמשך השיעור. אבל חוץ מהטעם הזה שאמרנו, שהמצווה הזאת היא מצווה סיכומית, שהיא באה בעצם לסכם את כל התורה כולה, יש בה עוד מימד שמחייב את דחייתה של המצווה למקום שבו היא נמצאת, וזאת אני אשאל למה פתחתי את קריאת מצוות הקהל בפסוק, איזה פסוק פתחתי? ת', ולא בפסוק י', כן? בפסוק י' כתוב ויצב משה אותם, כאן מתחילה המצווה. אז מדוע פתחתי את הקריאה שלי בפסוק ת'? יפה, רבותיי, פסוק ת' הוא התשתית למצוות הקהל, התשתית הטכנית אפילו. כי מצוות הקהל הייתה לקרוא בספר התורה שכתב משה. וכתיבת ספר התורה הסתיימה עכשיו. פסוק ט', ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל, ועל בסיס מסירת ספר התורה לכהנים בני לוי ולכל זקני ישראל, על בסיס זה אומר משה, ויצב משה אותם לאמור, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה וכולי, תקרא את התורה הזאת. איזה הזאת? זאת שמסרתי, זאת שמסרתי לכם עכשיו, זאת התורה שממנה תקראו בהקהל. ממילא ברור שכל זמן שהתורה, ספר התורה לא נשלם, כתיבתו לא נשלמה, מסירתו לא נעשתה לכהנים ולזקנים, אי אפשר לצוות לקרוא את התורה הזאת, היא עוד לא קיימת בשלמותה. פה שהיא קיימת בשלמותה, אפשר לצוות תקרא את התורה הזאת שמסרתי לכם. זה העניין שבגללו מצוות הקהל נמצאת במקום שהיא נמצאת. תשמע, זה לא עליי קושייתך, אלא כתוב קושייתך. כאן כתוב שהוא גמר לכתוב את התורה ומסר אותה. אז יש לך, השאלה היא לא לגביי. עכשיו, יש לנו לטפל בנושא של הקהל, אם אנחנו דנים בכל ענייני ההלכה והמחשבה של מצוות הקהל, יש לנו שישה עניינים לטפל בהם. ברובם נטפל בקיצור נמרץ, ובחלקם נטפל באריכות יותר גדולה. אלה ששת הדברים, למזלי, אתם לא רואים את הלוח? יש כאן, כאן רואים את הלוח?
כן.
אולי, ובכן. הזמן, מה הסעיף הבא יהיה?
המקום.
מה הסעיף הבא? האישים החייבים, המשתתפים, כן, האישים החייבים. הקורא זה חלק ממשהו רחב יותר, אופן הקיום. הטעם. זה הסעיף האחרון בזמן הזה. אלה ששת הסעיפים שבהם נסכם את מצוות הקהל להלן. אתם שומעים אותי גם בסוף? שומעים אותי? לא סוף רמקול. הזמן, המקום, האישים החייבים, אופן הקיום, הטעם, ומה קורה בזמן הזה. נתחיל בזמן, זמנה של המצווה. הייתי אומר על זמנה של מצוות הקהל שהוא דומה למיטתו של משה רבנו למקום קבורתו של משה רבנו. תסתכלו רגע, במקום קבורתו של משה רבנו לא צריך לדפדף הרבה, זה נמצא בסוף התורה. התורה מפרטת בשלושה סימנים איפה נקבר משה. פסוק, פרק האחרון, פסוק ו', ויקבור אותו בגיא, סימן א', בארץ מואב, סימן ב', מול בית פאור, ממש תיאור מדויק. ואחרי כל הסימנים האלה, ולא ידע איש את מקום קבורתו. דבר דומה ניתן לומר על מצוות הקהל. יש כאן, את רואה, ממש מעריכה בתיאור הזמן, כן? נקרא את תיאור הזמן בפסוק י', מקץ שבע שנים, סימן אחד, במועד שנת השמיטה, סימן שני, בחג הסוכות, סימן שלישי, בזו כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך, סימן רביעי. ואין ולא ברור עד היום הזה מה באמת זמנה של מצוות הקהל. כלומר, יש בזה דעות שונות ושיטות שונות, וזה מפליא ביותר. התורה כאילו מתאמצת שיהיה ברור, ומכל הסימנים האלה יש מחלוקות ושיטות שונות. אבל דבר אחד זה ברור מקץ שבע שנים. אמרנו שיש עוד מצווה אחת שהיא מקץ שבע שנים. איזה מצווה? תפתחו בבקשה בפרק ט"ו פסוק א', תראו שהלשון היא אותה לשון. מקצה שבע שנים תעשה שמיטה, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו. ובכן, שתי מצוות שהן מקץ או מקצה שבע שנים. מה פירוש מקץ שבע שנים? אז כאן אנחנו נקצר מאוד. לדעת רבי אברהם בן עזרא, זה הכוונה להתחלת השנה השביעית, זה לא לסופה, נגד ההלכה. אבל רוב מפרשי הפשט הסכימו שהפירוש ההלכתי למקץ שבע שנים הוא הנכון, הוא הפשוט. מקץ שבע שנים או מקצה שבע שנים, הכוונה עם תום שבע שנים. כלומר, זמנם של שתי המצוות האלה הוא אחר השמיטה, בסוף השנה השביעית. בעברית, גם בעברית אנחנו היינו, מה היינו אומרים מקץ? איך היינו אומרים את המאה בעברית מודרנית? עם תום שבע שנים. והראיה שזה פירושו של מקץ כך וכך שנים, זה באיזה פרשה בתורה? מקץ. מה כתוב בפרשת מקץ? מקץ שנתיים ימים. אי אפשר לפרש שם אחרת חוץ מאשר עם תום שנתיים. אין שום פירוש אפשרי אחר. אם כן, גם פה מקץ שבע שנים או מקצה שבע שנים, שזה אותו דבר, הכוונה עם תום שבע שנים. ובכל זאת יש הבדל קל בין שמיטת כספים לבין הקל. מה זמנה של שמיטת כספים? הרגע האחרון של שנת השמיטה, כלומר עם השקיעה או עם צאת הכוכבים של השנה, של ערב ראש השנה של השנה השמינית, אז החובות נשמטים. שמיני
ראש השנה של השמינית.
אני לא טעיתי. ערב ראש השנה של השמינית, ברגע האחרון, עם כניסת ראש השנה, נשמטו החובות. לעומת זאת, זמנה של הקל, הוא קצת יותר מאוחר, בחג הסוכות. ממה נובע ההבדל הזה? מה? בדיוק, בראש השנה אין עלייה לרגל. בחג הסוכות יש עלייה לרגל. התורה לא רוצה להטריח את ישראל פעמיים לעלות לרגל, אז היא אומרת בבוא כל ישראל לראות את פני השם בגלל חג הסוכות, אז זמנה של מצוות הקהל. כלומר, בעצם היא שייכת אומנם לשנת השמיטה כמו מצוות שמיטת כספים, אבל כיוון שהיא מצריכה עלייה לרגל, אז היא נדחית שבועיים אחרי תום שנת השמיטה. עכשיו השאלה העולה לפרק היא, מה ההיגיון לדחות את המצוות האלה דווקא לסוף שנת השמיטה או לאחרי שנת השמיטה, דווקא את שתי המצוות האלה? לכאורה דברי בן עזרא בשתי המצוות, אגב אומר את זה בן עזרא, שמה? שזה בהתחלת שנת השמיטה, זה נראה מאוד הגיוני. מה פתאום לדחות מצוות שקשורות לשנת השמיטה לסוף שלה? זריזים מקדימים במצוות, היה צריך להקדים את המצוות האלה להתחלת שנת השמיטה. אז נתחיל בשמיטת כספים, ששם הטעם הוא פשוט וברור. זה, יש כאן מישהו שהיה בשיעור בשנה שעברה, אז הוא יוכל להגיד לנו. הטעם בשמיטת כספים היית?
כן.
נו, אז תגיד. בערך. ההלוואה שחקלאי לוקח, מתי הוא מחזיר אותה? כשהוא קוצר את היבול, מוכר אותו ויש לו יתרה, אז הוא מחזיר את ההלוואה שהוא לוקח. אבל בשנת שמיטה אין לו אפשרות לעשות את זה, כי הוא לא זרע ולא קצר. אז ההלוואה שהוא לקח, נגיד בשישית, אין לו ממה להחזיר. בגלל מה אין לו ממה להחזיר? בגלל שבשנה הזאת הוא שבת ממלכת השדה. אז אין שום טעם לקבוע את שמיטת הכספים בהתחלת השנה השביעית. למה? כי בהתחלת השנה השביעית יש לו ממה להחזיר. מאיפה יש לו? מהיבול של השישית. לא משנה. אז לכן שמיטת כספים בסוף השנה השביעית היא דבר מתבקש. בכלל צריך להעיר כאן הערה חשובה. שנת השמיטה אמנם מתחילה בראש השנה של השנה השביעית, אבל חלק גדול מעבודות השדה, כתיף הפירות בהתחלת השנה השביעית, הוא לא קשור לשמיטה, הוא של הפירות בשישית. זה הפוך. עם סיום שנת השמיטה, נדמה שנסתיימה שנת השמיטה, מה פתאום? פירות השמיטה ממשיכים הלאה גם אחרי ראש השנה. הבעיות של השמיטה, הבעיות של אוצר בעדין, כל הבעיות האלה קיימות גם בשנה השמינית בתחילתה. כי כל הפירות שאנחנו קוצבים בשנה השמינית, הם פירות של השביעית בעצם. אז זה צריך לשים לב, ובזה מתורצת הלשון שבתורה במועד שנת השמיטה. לכאורה זה סותר את ההלכה, אם זה בשמינית, אז זה לא במועד שנת השמיטה. מועד שנת השמיטה צריך להיות בשנה השביעית. למה התורה אומרת מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה? זה תרתי דסתרי. מה התשובה? מה? מועד שנת השמיטה מתפשט גם לשנה השמינית, כי בשנה השמינית האסיף והקטיף של הפירות בציר הענבים, גדידת הפירים, כל זה שייך עוד לשמיטה, לשנת השמיטה. זה עדיין מועד שנת השמיטה. זאת אומרת, השמיטה מבחינת זמנה בלוח השנה זה מראש השנה עד ראש השנה, אבל מבחינת האמת, מבחינת הדינים שלה, אז לגבי פירות האילן, היא לא מתחילה בראש השנה אלא הרבה אחר כך, והיא לא מסתיימת בראש השנה אלא ממשיכה לשמינית. עכשיו, לכן התורה אומרת מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה. עכשיו, למה, אם כן, השאלה ששאלנו, למה התורה דוחה את מצוות הקל לאחרי השמיטה, למועד שנת השמיטה, אבל בשנה השמינית? למה לא בשנה בהתחלת השמיטה? היא פחות שמיטה, את צודקת. למה היא פחות שמיטה בהתחלה? כי עסוקים עדיין בעבודת, באיזה עבודות, בתקופה, באיזה אסיף, כתיף הפירות, נכון, זה לא העונה הבוערת. אבל זה, יש מה לעשות בתקופה הזאת. כלומר, זה טעות לחשוב שברגע שנכנסה שנת השמיטה, החקלאי משלב ידיים. הוא לא משלב ידיים, הוא צריך לקטוף תאנים, ענבים, לאסוף את הכל הביתה. ממילא זה עוד לא חופש גמור. לעומת זאת, מתי הוא באמת בחופש גמור? בתחילת השנה השמינית. כי עוד לא הגיע זמן החריש והקציר, זה מגיע בחשבן, אבל אין לו אסיף. הוא לא יכול לאסוף פירות. אסור לו לאסוף פירות, חוץ ממה שהוא צריך למאכל, מאכלו ומאכל בני ביתו. אין אסיף. אז בעצם הזמן של מוצאי שמיטה באחד האסיף של השנה השמינית הוא זמן מצוין להקיל את העם. אין מה לעשות. כלומר, יש מה לעשות, ללמוד תורה, אז באים ושומעים את כל התורה הזאת. יוצא שאותו, זה היגיון די דומה, אותו היגיון שהכתיב את דחיית מצוות שמיטת כספים לסוף השביעית, היגיון די דומה מכתיב גם את דחיית מצוות הקהל לתחילת השמינית, ולא להתחלת השביעית. הנקודה ברורה?
גם בגלל שזה מצוות סיכומית.
סיכומית, תראו, אני, הרבה פרשנים שאלו ודרשנים שאלו מה הקשר בין שתי המצוות ולמה זה בסוף שנת שמיטה, וענו תשובות על דרך הדרש. הרי בשנת שמיטה החקלאים למדו תורה כל השנה, אז הם באים לסכם את זה, זה מה שהתכוונת בוודאי, סיכומה שזה מצווה סיכומית, למה זה קשור לשנה השמינית? אז אני ניסיתי לתת כאן טעם הלכתי ממש, לא טעם דרשני, לא טעם רעיוני מחשבתי, אלא באמת טעם הלכתי. עכשיו אנחנו שואלים מהו התאריך המדויק של מצוות הקהל. הוא שאמרנו, כלומר אנחנו יודעים שזה בהתחלת השנה השמינית, אבל מתי בדיוק? אז מה אתם אומרים? אי שם בחג הסוכות. אוקיי, יש משנה, אגב, בהזדמנות זו נאמר שכל הלכות הקהל מרוכזות בקיצור נמרץ במשנה במסכת סוטה. מה פתאום זה הגיע למסכת סוטה? פרק אחד במסכת סוטה דן בכל מצוות הדיבור, האם צריך לומר אותם בלשון הקודש כמו שהן כתובות, או אפשר לומר אותם בלשון אחרת. פרשת סוטה, למשל, זה מהדברים שצריכים לאמר בדיוק כמו שכתוב בתורה, ואי אפשר לתרגם אותה. ויש עוד כמה מצוות כאלה, כמו ברכת כהנים, וכמו הקל. אז שם המשנה מונה, בעקבות פרשת סוטה, את כל המצוות, האם הן נאמרות רק בלשון הקודש, כפי שהן כתובות בתורה, או גם בתרגום. עכשיו, במסכת סוטה, פרק שביעי, יש משנה, והמשנה אומרת, מתארת את מצוות הקל. פרשת המלך כיצד, כוונה פרשת המלך זה הכינוי שהמשנה מכנה את הקריאה בהקהל, כנראה בגלל שהמלך הוא הקורא, ומה אמרה המשנה קודם על פרשת המלך שקוראים אותו רק בלשון הקודש, כאן פרשת המלך כיצד, מוצאי יום טוב הראשון של חג, בשמיני במוצאי שביעית, עושים לו בימה של אצבע הזרה והוא יושב עליה, שנאמר מקץ שבע שנים במועד, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. למה מוצאי יום טוב הראשון דווקא?
כולם נמצאים.
למה לא ביום טוב עצמו? יש בעיה. למה מוצאי יום טוב הראשון? כי זה הכי מוקדם. כלומר, הכי מוקדם בחג הסוכות, בבוא כל ישראל, כולם עלו לרגל לכבוד חג הסוכות, לא ביום טוב עצמו שהוא מיוחד למצוות סוכה וארבעה מינים וכו', אבל בהתחלת חול המועד. יש אומרים בלילה, יש אומרים ביום. אז לא ניכנס עד כדי כך. אז הנה, אמרתי שיש בעיה בזמן, אנחנו יודעים בדיוק, שנה שמינית, חג הסוכות, מוצאי יום טוב ראשון, או בלילה או ביום. דעקה, שכשאנחנו פותחים את התלמוד הירושלמי, וקוראים מה כתוב במשנה שבתלמוד הירושלמי, שכידוע היא שונה בנוסחותיה מהמשנה שבתלמוד הבבלי, אז אנחנו קוראים, אני קורא בעל פה, כי לא הבאתי ירושלמי. המשנה אומרת, פרשת המלך כיצד, מוצאי יום טוב האחרון של חג. מוצאי יום טוב האחרון. מה הכוונה? אחרי שמיני עשרת. דווקא בחוץ לארץ ובשמחת תורה, זו נקודה מאוד חשובה. מוצאי יום טוב האחרון של חג הכוונה אחרי שמיני עשרת, בעצם מחוץ לחג הסוכות. עכשיו, במפרשי ירושלמי שהכירו את הבבלי, אמרו צריך להגיע. זה טעות. איך יכול להיות מוצאי יום טוב האחרון? הרי בבבלי כתוב בפירוש שזה בכל המועד סוכות. דעקה שבכל כתבי היד החשובים של המשנה, שזה כתב יד קויפמן, זה כתב יד לור, זה עוד, לא למד וב, ועוד, הגרסה היא מוצאי יום טוב האחרון של חג. פלא. מה, אם זה מוצאי יום טוב האחרון של חג, לכאורה זה סותר את מה שכתוב בתורה? בחג הסוכות. אז אולי הכוונה היא זאת. בחג הסוכות אמנם זה סוף פסוק, אבל יכול להיות שבחג הסוכות בא לומר את, להקדים את בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך. מקראת שבע שנים במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, כלומר בחג הסוכות הרי עלו כולם, אז אחרי שהוא נגמר תעשה מצווה, תעשה הקהל. אולי זאת הכוונה, זה דוחק. לא כתוב מוצאי יום טוב, אבל כתוב מוצאי יום טוב האחרון. היו כאלה שהציעו את הפירוש שלך במשנה של בירושלמי, שמוצאי יום טוב האחרון של חג זה היום השביעי בעצם, שזה ליל שמיני עצרת, ליל שמיני עצרת, אבל לא מצאנו בשום מקום בש"ס שחול המועד ייקרא יום טוב. והרי כתוב במשנה מוצאי יום טוב האחרון של חג. אז בפשטות, אני רוצה להגיד לכם שיש היגיון בדבר הזה. כלומר, להרבב, אין מערבים שמחה בשמחה. חג הסוכות זה חג הסוכות. העלייה לרגל לחג הסוכות היא העלייה לרגל לחג הסוכות. נגמר חג הסוכות. עכשיו, מצווה נוספת. למה היא צמודה? כדי לא להטריח, זה לעלייה לרגל נוספת. אבל, מבחינה מהותית, אין מערבים שמחה בשמחה. כן לחוד וחג הסוכות לחוד. אז מה שכתוב בחג הסוכות פה, הכוונה בחג הסוכות בבוא כל ישראל, אז כשיגמר החג תעשה מצוות הקהל. הוא שאמרתי, ארבעה סימנים נתנה התורה בזמנה של מצוות הקהל, ויש אומרים שזה בהתחלת שנת השמיטה, ויש אומרים שזה סוף שנת השמיטה, ויש אומרים שזה בחג הסוכות, ויש אומרים שזה אחרי חג הסוכות, ויש אומרים שזה בלילה, ויש אומרים שזה ביום, ואם אתה רואה את כל המחלוקות בנושא זמנה של מצוות הקהל, רפו ידיך מרוב הדעות, כמו מקום קבורתו של משה. זה לגבי הזמן. מה הסעיף הבא שאנחנו רוצים לדון? המקום. המקום זה דבר פשוט, בעצם לא כתוב בתורה אבל זה כמעט מפורש בה, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. אז המקום הוא המקום אשר יבחר, ולפי ההלכה מקום קריאת התורה בהקהל ובעזרת נשים שבמקדש. האישים החיובים, גם פה לכאורה הדברים פשוטים, כן, תגידו אתם מי האישים החיובים. כל ישראל, פירוט, אנא, לפרט. האנשים, הנשים, הטף והגרים, זה גרך אשר בישעריך. ארבעה חיובים, בעצם לא נשאר פה אף אחד בחוץ. זה הכל, זה באמת כל עם ישראל. עכשיו אני רואה, הזדים כלולים בנשים. לא, זה לא, אני לא... לא, לא, זה מבחינת המעמד ההלכתי, עבדים. עכשיו יש כאן חידוש גדול.
אז גם אתה
כלולים. רגע, רק שנייה. יש כאן חידוש גדול, לא, ביחס לנשים. כי הרי הקהל זה מצוות עשה של זמן גרמה, אין לך מצוות עשה של זמן גרמה יותר מהקהל. ובכל זאת, נשים חייבות. ובזה שונה מצוות העלייה לרגל להקהל ממצוות העלייה לרגל של חג הסוכות שמפני הקהל. כי בחג הסוכות יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. ובהקהל, האנשים הנשים. עכשיו נגיד משהו לגבי הטף. האם בעלייה לרגל בשלושת הרגלים חייבים להביא את הילדים? אז התשובה היא, האם הם הגיעו לכלל חינוך של עלייה לרגל? או לא הגיעו. הילדים שהגיעו לכלל חינוך חייבים להביא אותם, אבל לדעת רוב המפרשים החיוב הזה הוא מדרבנן. הוא נקרא מצוות חינוך. לא כן הקטנים והקהל. כאן התורה מחייבת להביא אותם. האנשים, הנשים והטף. לא מדין חינוך. אולי כן מדין חינוך, אבל מדין חינוך דאורייתא. איך אני אומר שזה כן מדין חינוך? פסוק, אני מבקש פסוק. מאיפה אנחנו יודעים שהבאת הטף היא עניין חינוכי? אתם לא קוראים את הפסוק הנכון. ובניהם, פסוק י"ג, ובניהם אשר לא ידעו, אז כאן הם ישמעו ולמדו ליראת השם אלוהיכם. אם כן, הטעם אולי הוא טעם באמת לחנך אותם, אבל זה מצווה דאורייתא. מצוות חינוך בעלייה לרגל ושלושת הרגלים היא מדרבנן. פה התורה מצווה להביא את הטף. עכשיו נשאלת השאלה, טף זה מה גילו? אומר הרמב"ן, לפי מה שכתוב, ובניכם, ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו, לא יכול להיות שמדובר ביונקי שדי, אומר הרמב"ן. מדובר בטף שהגיע כבר לאיזו תודעה, לגיל שהוא יכול לשמוע ולהבין משהו. לא מדובר בקטנים מאוד. אבל אומר הרמב"ן, חז"ל חולקים עליי. חז"ל במסכת חגיגה, בגמרא מאוד מפורסמת שאתם בוודאי שמעתם ומכירים אותה, במסכת חגיגה מסופר סיפור מעניין מאוד. תנו רבנן, דף ג' עמוד א', מעשה ברבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן חיסמה שהלכו להקביל פני רבי יהושע בפקיעין. אם הם הלכו להקביל את פני רבי יהושע בפקיעין, סימן שזה היה מה? רגל. כי מצווה לקבל את פני רבו ברגל. אמר להם, מה חידוש היה בבית המדרש היום? אמרו לו, תלמידיך אנו ומימיך אנו שותים. אמר להם, אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. הם לא רצו להגיד לו. כי הם אמרו, אנחנו תלמידים שלך, אנחנו לא יכולים להגיד לך חידושים, אתה צריך להגיד לנו. אמר להם, אף על פי כן אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש. שבת של מי הייתה? מה הכוונה שבת של מי הייתה? זה היה אחרי שהחזירו את רבן גמליאל לנשיאותו, והייתה שבת אחת של רבי אלעזר בן עזריה, שבת אחת של רבן גמליאל. שבת של מי הייתה? שבת של רבי אלעזר בן עזריה הייתה. ובמה הייתה הגדה היום? אמרו לו, בפרשת הקהל. מאוד מעניין. עכשיו תגידו לי, איזה מדובר כאן בשבת של מי? שבת הסמוכה לרגל. זה בעצם היה שבת חול המועד, כנראה. של איזה חג? סוכות. ולמה עסקו בהקהל? כי עוד מעט כנראה, מסתבר שזאת הייתה סיום שנת שמיטה, זאת אומרת חג הסוכות של השנה השמינית, ובישיבה דרשו הקהל, בישיבה של החכמים דרשו בפרשת הקהל. ומה דרש בה רבי אלעזר בן עזריה? הקהל את העם, האנשים והנשים והטף. אם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה בא?
עוד פעם, רק שנייה, אנחנו צריכים להיטב היטב. אנשים באים ללמוד מכיוון שעל אנשים מוטלת מצוות תלמוד תורה. נשים באות לשמוע, לא ללמוד, כי לא מוטלת עליהן מצוות תלמוד תורה, אבל לשמוע נפחות. תאף לא באים לא ללמוד ולא לשמוע. אז למה באים? כדי ליתן שכר למביאיהן. אומר הרמב"ן, משמע מפה שמדובר בתאף שקטנים מאוד. כי אם הם כבר בני 7, 6, 7, 8, הם כבר כן יכולים לשמוע. אבל מדובר בתאף שאפילו לשמוע אין משמעות לדבר. הם עוד לא הגיעו בכלל לגיל חינוך. לא כמו שאמרתי, אומר הרמב"ן. אני אמרתי כך, ופה נראה שחזל סוברים שאפילו תינוקות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר ששמעתי הרבה פעמים מפי הרב ישעיהו הדרי כשלמדתי בישיבת הכותל. אני לא יודע בשם מי הוא אמר את זה, אני לא זוכר, אבל אולי בשמו עצמו. מה פירוש הדבר לתת שכר למביאיהם? כלומר, הכוונה היא לכאורה להביא את התף אין שום משמעות בעצם, אז רק כדי להגדיל את השכר של מביאיהם, שהמביאים את התף יזכו בשכר מצווה. הוא אומר, יש כאן דבר מאוד פשוט. באמת, לא ייתכן שלא יביאו את התף. מה, אם תף תינוקות, מה, ישאירו אותם לבד בבית? לא. בייביסיטר. היה בייביסיטר, זה לא היה באנגלית, אבל היה. אבל הבייביסיטר גם צריך לבוא להקל. כי גם הנערות הצעירות, וגם הנשים, וגם הזקנות, וגם הגברים, כל העם צריך להביא. אז איפה ישאירו את התף? על כורחנו, את התף מביאים להקל. אז לא צריך לכתוב את זה בכלל, כי זה מובן מאליו. אז למה כתבו? לתת שכר למביאיהם. כלומר, ממילא היו מביאים את התף, אבל לא היו עושים את זה בגדר מצווה. אומרת התורה, אף על פי שאני יודעת שאתם תביאו את התף כי אין לכם על מי להשאיר אותו, אז אני אומר, תביאו את התף כדי שבזה תקיימו מצווה ותקבלו שכר. זה פירוש מבריק ויפה. כלומר, לתת שכר למביאיהם, הכוונה, לא היה צריך לכתוב את זה בכלל. התורה כתבה את זה כדי שמי שיביא את התף יקבל שכר. כן, תקשיבי היטב מה שאני אומר, תקשיבו נא היטב. אני לא אומר כאן, אני לא רב קהילה, אז לכן אני התוספות כאן אומרים כדי, על הדיבור המתחיל, כדי ליתן שכר למביאיהן, ועל זה סמכו להביא קטנים לבית הכנסת. שמעתם? אז אני לא רוצה פה, אני
חמש דקות, לא
להתאמר. טוב, אם אנחנו לומדים את זה מהקל, בהקל אי אפשר לחמש דקות. מביאים אותם עד הסוף, אין איפה לשים אותם. אין גן ילדים, אין תורנות, אין שום דבר. טוב, אז זאת הייתה הערת סוגריים. אז האמת היא שאין צורך לעשות מחלוקת. הרמב"ן וחז"ל לא צריכים פה לחלוק. הרמב"ן מתכוון לטעם המצווה שכתוב בתורה, ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו. וכאן ברור שהכוונה לבניהם איזה? הגדולים יותר, שהגיעו כבר לגיל חינוך. אבל כשהתורה אומרת תף, מבינים חז"ל בצדק שהכוונה תף אפילו יונקי שדיים, קטנים ביותר, ואין סתירה בין הדברים. לגבי הקטנים האלה לא שייך להגיד ובניהם ישמעו ולמדו, הם לא שומעים ולא לומדים. לגביהם באים חז"ל ואומרים לתת שכר למביאיהם כפי שהסברתי. בואו רק נגמור את האגדה הזאת במסכת חגיגה. אמר להם רבי יהושע, מרגלית טובה הייתה בידכם וביקשתם לאבדה ממני? כזה דבר נפלא. ומסבירים פה המפרשים, גם את זה שמעתי מהרב הדרי, רבי יהושע שבחו במסכת אבות, מה הוא? אשרי יולדתו. ולמה? כי אמו הייתה מביאה את אריסתו לבית המדרש כדי שידבקו אוזניו בדברי תורה. אז הוא עם הרקע שלו אומר, זה בדיוק מה שאמא שלי עשתה, את זה רציתם לאבד ממני, מרגלית טובה. טוב, באיזה סעיף אנחנו? האישים החייבים. נסכם, אין עוד מצווה בתורה שמחייבת התכנסות טוטלית של כל העם, גברים, נשים, וטף וגרים, חוץ מאשר מצוות הקהל. ובזה שונה מצוות הקהל ממצוות העלייה לרגל בסוכות. כלומר, בסוכות של הקהל עולים לרגל כולם, הכל, ולא רק הגברים והילדים שהגיעו לחינוך. אופן הקיום. אני קורא מהמשנה,
את המשנה במסכת סוטה,
פרק שביעי, ונראה מה אופי הקיום. פרשת המלך כיצד, מוצאי יום טוב הראשון של חג, בשמיני, במוצאי שביעית, עושים לו בימה של עץ בעזרה. למה עושים לו בימה של עץ? שיראו אותו, כמו פה בימי העיון. איפה אנחנו? והוא יושב עליה, שנאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה. חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנה לראש הכנסת. כנסת פה? סנהדרין, הסנהדרין. וראש הכנסת נותנה לסגן, סגן של מי? של הכהן הגדול, כהן המשנה. והסגן נותנה לכהן הגדול, וכהן גדול נותנה למלך, והמלך עומד ומקבל, וקורא יושב. כך מתואר טקס הקריאה של הכל. אין בגמרא הסבר מניין שהמלך הוא זה שקורא את התורה. איפה זה כתוב? כתוב תקרא את התורה. מי יקרא? מי שירצה? בעל קורא. מניין למדו חזל, ואין לזה דיון, בגמרא אין הסבר לעניין הזה, שקריאת הקהל היא במלך דווקא. ועוד אני מוסיף ושואל, מה פשר המסירה הזאת? זה מזכיר ברית מילה אצל האשכנזים, אולי אני לא יודע גם אצל הספרדים. החיקס, התינוק עוזר מיד ליד, מיד ליד, מיד ליד, עד שהוא מגיע לסנדק. אז גם פה, יש לנו מעבירים את ספר התורה, שני פונקציונרים של הכנסת, כלומר של הסנהדרין, שני פונקציונרים של הכהונה, הסגן והכהן הגדול, ורק אז ספר התורה מגיע אל המלך. אגב, איזה ספר תורה זה? לדעת רש"י זה ספר התורה שכתב משה. זו נקודה חשובה. אז מה המקור לכל ה... ביידיש קוראים לזה נדמה לי חייקס, לא? שמעבירים את התינוק מחק לחק. גם מה המקור לדבר הזה? ולמה זה מצווה, איפה זה כתוב שזה מצוות המלך? עכשיו אני רוצה שנשים לב. טוב, כאן יש דבר מאוד, אגב יש כאלה שטוען, יש פרשנים שאומרים שאם אין מלך בטלה מצוות הקהל. רוב הפרשנים אינם מסכימים לדבר הזה, רוב הפוסקים, הם אומרים לא, אם אין מלך אז מצוות הקהל מתקיימת על ידי מנהיג אחר של העם. אבל בכל אופן המלך הוא עניין מאוד מרכזי אצל חז"ל, ונשאלת השאלה מאיפה להם. תשימו לב, נחזור למה שאמרתי, שמצוות הקהל קשורה לסיום כתיבת ספר התורה שכתב משה רבנו, ולכן התחלתי את מצוות הקהל בפסוק ת', ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם, ואל כל זקני ישראל. ובכן, מי מקבל את ספר התורה? קודם הכהנים, ואחר כך זקני ישראל. עכשיו, מה אומר משה? מקץ שבע שנים במעט שנת השמיטה, תקראו בתורה הזאת. אצל מי מופקדת? אצל הזקנים. עכשיו, הזקנים צריכים למסור את זה למי שנסר להם. מי מסר להם? הכהנים. הכהנים צריכים למסור את זה חזרה למי? למי? למשה. אבל משה כבר לא יהיה. אז צריך מחליף מקומו, ממלא מקומו של משה. זה נותן לנו הסבר גם מה המקור לזה שהמלך קורא. המלך פה הוא בעצם ממלא מקומו של משה רבנו. והחיקס האלה, העברות האלה, זה בעצם תהליך הפוך מהמסירה. משה מוסר את התורה לכהנים והכהנים לזקנים, ואומר להם, בכל שבע שנים תחזירו את התורה לממלא מקומי, והוא יקרא בתורה. זה מה שמתאר את המשנה, שהכהנים, סליחה, אנשי הכנסת מוסרים את זה לכהן, והכהן מוסר את זה למלך. ממש תהליך הפוך מהמסירה המקורית. לא אני, זה לא רעיון שלי, זה רעיון של רבי עובדיה ספורנו. רבי עובדיה ספורנו בפירושו לתורה, בפסוק י' הוא אומר, אתה רואה מה התחנות שעובר ספר התורה? זה המקור למשנה שמציין את תחנות הפוכות. כלומר, ספר התורה חוזר אל ממלא המקום, וזה המקור אם כן גם אולי לזה שהמלך קורא. המלך הוא בעצם ממלא מקומו של משה, והדבר הזה מפורש כמעט בלשון ברורה בדברי הרמב״ם, שאנחנו נקרא אותם עוד מעט. מה עוד קשור לאופן הקיום? מה קוראים? אופן הקיום, מה קוראים? אני חוזר למשנה. המשנה הזאת היא אגב משנה עתיקה מאוד, מכיוון שבהמשך של המשנה, במקום שפסקתי לקרוא, אגריפ מסופר סיפור. אגריפ המלך עמד וקיבל וקרא עומד, למרות שהוא יכול היה לקרוא בישיבה, ושיבחו הוא חכמים. וכשהגיע לפסוק לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, זלגו עיניו דמעות. אמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה. איזה אגריפס זה? שני מלכים בשם אגריפס מלכו בשנים האחרונות של בית שני. שניהם היו צאצאים של הורדוס. אחד היה 40 שנה לפני החורבן, והמלך אגריפס האחר חי ממש, הוא היה המלך האחרון, שחי ממש בזמן חורבן בית שני. הראשון היה אוהב חכמים, מקורב לתורה, ואחרון לא היה בו את כל המידות הטובות האלה, ולכן מתקבל על הדעת שאגריפס שמדובר עליו פה זה אגריפס הראשון ולא אגריפס השני. וקורא המלך מתחילת אלה הדברים עד שמה. כלומר, מדברים פרק א' פסוק א' עד פרשת שמה בתחילת ואת חנן. ושמה, והיה עם שמוע, עשר תעשר, כי תחלה לעשר, פרשת המלך וברכות וכללות, כלומר פרק כ"ח וכי תבוא, עד שגומר כל הפרשה. ואז המלך מזורך שמונה ברכות, שהכהן הגדול מזורך ביום הכיפורים. הרי אתם רואים שמצוות הקריאה בהקהל היא רק בספר דברים, וגם בספר דברים פרשות נבחרות בלבד, לא כל ספר דברים. קודם כל נגיד מה הטעם הפרקטי של הדבר הזה. אי אפשר לקרוא את כל התורה, זה לא מעשי לקרוא את כל התורה, זה אי אפשר. ברור שלא זאת הייתה הכוונה, לקרוא את כל התורה בהקהל. מאיפה למדו שזה רק ספר דברים? שוב, הגמרא לא נותנת מקור לדין הזה של המשנה, אבל בספרי אנחנו שומעים שהמקור לזה הוא מפרשת כתיבת התורה של, כתיבת התורה של מלך, וכתב לו את משנה התורה הזאת. משם למדו שהקריאה בהקהל, קריאת המלך בהקהל, היא רק בספר דברים. וגם שם בפרשות נבחרות שאנחנו עוד נדון עליהם אולי בהמשך. אז נותר לנו 5 ו-6. זה יעסיק אותנו עכשיו עד סוף השיעור כמובן. הטעם ומה קורה בזמן הזה. טוב. הטעם. הטעם לכאורה מפורש בתורה, לא צריך לקמת את המצח כדי להגיד מה הטעם. התורה בעצמה מפורשת את הטעם. פסוק י"ב, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ולגבי הבנים ובניהם אשר לא ידעו, גם הם ישמעו ולמדו ליראה את השם אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. הטעם מפורש. כמה מופלא הדבר שכשאנחנו מגיעים לדברי הרמב״ם, שכחתי להגיד שהרמב״ם בהלכות חגיגה פרק שלישי מקדיש את כל הפרק, זה פרק קצר לדיני הקהל. כלומר, מי שרוצה לדעת את דיני הקהל, מספיק לו לראות משנה אחת, קצת גמרא במסכת סוטה, לראות את המקבילה בירושלמי, קצת מדרשי הלכה, ומשם הוא עובר לרמב״ם, ותוך חצי שעה הוא גמר ללמוד את כל סוגיות הקהל. כמובן שכשבאים לספרי האחרונים, אז דברי תורה פרין ורבין ואין לדבר סוף, אבל באמת המקורות הם מאוד מצומצמים. והרמב״ם מסיים את הלכות הקהל שלו ככה: הקריאה והברכות בלשון הקודש. זה מניין? זה מה שהמשנה אומרת, שפרשת המלך בלשון הקודש, שנאמר תקרא את התורה הזאת. בגמרא אין מקור לדין הזה, זה נורא מעניין. והרמב״ם שואל את עצמו, אז מה המקור באמת, למה דווקא בלשון הקודש? בגלל שהמצווה היא תקרא את התורה הזאת, ספר תורה מסוים, והוא כמובן כתוב בעברית בלשונה. כאן מתחילה הלכה ו', כאן יש טעות בספרים. הלכה ו' מתחילה מהמילים אף על פי. אני קורא את הלכה ו', אף על פי שיש שם לא הזאת, זה גרים שאינם מכירים. אינם מכירים מה? את השפה העברית. אי אפשר לקרוא את התורה בתרגום. מה זה לא הזאת? דוברי שפת לעל, יהודים אמריקאים. לא להעליל פה אף... זה גרים שאינם מכירים, חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שנתנן בו בסיני. שמעתם? הרמב״ם אומר ששמיעת התורה בהקהל היא דומה לשמיעת התורה ביום שנתנה בסיני. אפילו חכמים גדולים שיודעים את כל התורה כולה חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה. מזכיר לנו את מה? הגדה של פסח. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים, מצווה עלינו לשמוע בכוונה גדולה יתרה את קריאת התורה בהקהל. למה? יש לזה טעם משותף. כאן מדובר, לפי הרמב״ם, בשחזור מעמד הר סיני. אז בעצם שני האירועים הגדולים, יציאת מצרים ומעמד הר סיני, אפילו חכמים גדולים צריכים להיות שותפים בתהליך הנפשי הזה של השחזור של יציאת מצרים. חייב כל אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. חייב כל אדם לשמוע את התורה בהקהל, כאילו רגליו עמדו בהר סיני. ומי שאינו יכול לשמוע, זה סוג שלישי של אנשים שיש בעיה איתם. יש כאן שלושה סוגים של אנשים: הלועזות והגרים שלא מבינים עברית, החכמים שמבינים עברית אבל הם לא צריכים את זה בעצם לשמוע, אופה, אז רק בקבוק מים. והסוג השלישי זה אלה שאינם יכולים לשמוע. מדוע הם לא יכולים לשמוע? או בגלל שהם עומדים במרחק, או בגלל שהילדים צועקים, התינוקות, מישהו אמר, מישהו... גם זה מכוון ליבו לקריאה זו, שלא קבעה כתוב אלא לחזק דת האמת. הרמב״ם אומר כאן דבר מאוד חשוב, לא התוכן של הקריאה הוא החשוב, אלא המעמד, החיזוק של דת האמת, החזרה על טקס מעמד הר סיני. ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה, ומפי הגבורה שומעה. אני לא חושב שצריך מילים יותר ברורות לומר שהרמב״ם משווה את מעמד הקהל למעמד הר סיני, שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. מי היה השליח הראשון והחשוב להשמיע דברי האל? הרי אתם רואים שהרמב״ם כמעט אומר בפירוש שהמלך הוא ממלא מקומו של משה, והמעמד עצמו הוא חזרה על מתן תורה בהר סיני. ומה שחשוב פה זה החוויה ולא כל כך התוכן, ולכן גם מי שלא מבין עברית, ולכן גם חכמים גדולים, ולכן גם מי שלא שומע צריך להיות שותף בחוויה המרוממת הזאת של מתן תורה מדי 7 שנים. עכשיו נקרא קטע מספר מעיינות לחג הסוכות. אני לא יודע אם אתם מכירים את סדרת הספרים מעיינות, סדרה מצוינת שיצאה בשנות ה-50 וה-60 על החגים. לכל חג הוקדש ספר, ושם כותב אלכסנדר מלכיאל במאמר על חג הסוכות, במעיינות לחג הסוכות, הוא מתאר את הדברים הבאים: מרן הרב הראשי לארץ ישראל הגרי הרצוג ז"ל עמד על דעה זו של הרמב״ם במוצאי שנת השמיטה בסוכות תשו"ו בנאומו במעמד הקהל הגדול והמרומם בבית הכנסת ישורון שבירושלים. בסוגריים אני אומר, אחר כך אולי עוד נחזור על זה, תשו"ו זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שעשו זכר למעמד הקהל. התכנסו המונים בבית הכנסת ישורון, אז הארץ הייתה קטנה עוד, אז בית הכנסת ישורון היה אחד הגדולים. התכנסו, רכבת מיוחדת הגיעה מתל אביב להביא עולי רגל למעמד הקהל, ומי בכנסת ישורון הלכה תהלוכה גדולה עם ספר תורה. בראש התהלוכה עמדו שני הרבנים הראשיים, הרצוג ועוזיאל, ברגל מישורון עד הכותל. זה עוד לפני קום המדינה. ובכותל קראו בספר התורה, וזה הפעם הראשונה שעשו מעמד זכר להקהל. ובכן, מרן הרב הראשי זוצה למד ושאל בישורון, מניין אומר הרמב״ם שמצוות הקהל היא זיכרון למעמד הר סיני? מאיזה מקור שאב דעה זו? האמת היא שהקושייה לא נוראה, כי אפשר להגיד מאיזה מקור, ככה הוא הבין, אבל צריך לזה אסמכתאות. טוב, תכף ותרץ הרב הסברה מעניינת ומפתיעה: גזרה שווה יש בדבר. בהקהל, הוא אומר, הקהל את העם, האנשים, אנשים והטף, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם. ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראת השם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. ובמתן תורה מה הוא אומר? הכוונה בתיאור מתן תורה בספר דברים בפרשת ואתחנן. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, הקהל לי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. כדי שהדברים יהיו ברורים, תפנו ימינה ותראו את ההקבלה בין פרשת ואתחנן בתיאור מעמד הר חורב לבין פרשת וילך מצוות הקהל. בפרשת ואתחנן נאמר הקהל לי את העם ואשמיעם את דבריי, ואצלנו בוילך נאמר הקהל את העם למען ישמעו. בבולד, הבולד לא כל כך ברור פה, אבל אותן מילים חוזרות. אשר ילמדו ליראה אותי בפרשת ואתחנן, ולמען ילמדו ויראו את השם במצוות הקהל. כל הימים אשר הם חיים על האדמה, יש שם הקבלה חייסטית, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון, ובניהם ישמעו ולמדו. זה ממש אותן מילים. תיאור מעמד הר סיני בבית חנן הוא באותן מילים של מצוות הקהל. אכן גזרה שווה, אני חוזר למלכיאל, אכן גזרה שווה מלאה ומאלפת. הקבלה נרחבת בתוכן ובצורה. והוסיף הרב בין ותנותו, יש לשער שהיה לפני הרמב״ם מדרש הלכה אשר ציין גזרה שווה זו, והוא מן המדרשים שעבדו ולא הגיעו לידינו כגון מכינת דרשב"י, ואולי עוד יימצא פעם. אז כידוע לספר דברים, מכילת דרשב"י זה לספר שמות, אבל הייתה מכילת גם לספר דברים שהלכה לאיבוד. רבי דוד צבי הופמן ניסה לשחזר את המכילת לספר דברים מתוך ספר מדרש הגדול התימני. מדרש הגדול זה ילקוט מדרשים שנכתב בתימן במאה ה-13 על ידי רב שנקרא רבי דוד העדני, כלומר איש עדן בתימן. עכשיו מדרש הגדול התפרסם רק במאה ה-20. התימנים למדו אותו מתוך כתבי יד, אבל הוא הגיע לדפוס רק באמצע המאה ה-20. מדרש הגדול הזה כולל בתוכו גם מדרשים שהלכו לאיבוד. הוא כולל בתוכו את המכילתא לספר שמות, את המכילתא דרשב"י לספר שמות שהלכה לאיבוד בערך במאה ה-14. הפסיקו להשתמש בה והיא הלכה לאיבוד. והמדרש הגדול כולל קטעים מהמכילתא לספר דברים שעד היום לא נמצאה חוץ ממה שנותר לנו במדרש הגדול. רבי דוד צבי הופמן שחזר את שני המדרשים האלה על פי מדרש הגדול. כלומר הוא חילץ ממדרש הגדול את הקטעים שלדעתו הם מקורם במכילתא דרשב"י, איך בדיוק הוא ידע את זה, זה לא עכשיו, וכן בספר דברים. לספר דברים הוא קרא מדרש תנאים, הלקט שלו מתוך מדרש הגדול נקרא מדרש תנאים. עכשיו, כשהרב הרצוג כתב את הדברים האלה, מדרש הגדול עוד היה בכתב יד. שנים אחרי שהרב הרצוג אמר את הדברים האלה, אני לא זוכר באיזה שנה בדיוק, אבל אני חושב ב-1960 בערך, הוציא מוסד הרב קוק את מדרש הגדול לספר דברים. נדמה לי שהרב שלמה פיש הוא המאדיר. עכשיו בואו נקרא את מדרש הגדול. באוזניהם מלמד שהכל חייבים להכין ליבם ולהקשיב אוזנם ולשמוע. אפילו הלאוזות והגרים שאינם מכירים, אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה, הכל חייבים לכוון ליבם ולשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום שניתנה בו מסיני. מאיפה כל הקטע הזה? מהרמב״ם. אז כאן צריך להגיד שרבי דוד עדני, כמו כל בני תימן, העריץ הערצה גדולה את הרמב״ם ושילב בתוך מדרש הגדול קטעים של הרמב״ם, כאילו זה היה חז"ל. כה גדולה הייתה הערצה לדברי הרמב״ם. וכאן כמעט אתה רואה שהוא מילה במילה מעתיק מהרמב״ם. שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל. כן, זה גם הרמב״ם. מכאן אמרו, זה לא כתוב ברמב״ם, מכאן אמרו, יום הקהל כיום שניתנה בו תורה. כתיב הכה, כתיב כאן, הקהל את העם למען ישמעו, למען ילמדו, וכתיב התם, איפה התם? בדברים, פרק ד' פרשת ואתחנן, הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי, אשר ילמדון ליראה אותי. כל הדרשה של הרב הרצוג נמצאת פה. עכשיו השאלה היא, הרב הרצוג לא ידע, כי הספר עוד לא היה קיים. השאלה היא, האם התוספת הזאת, מכאן אמרו, האם זה דברים של רבי דוד העדני בעצמו, או שזה מובא מאיזשהו מדרש, כנראה המכילתא לספר דברים. אם זה באמת ציטוט של המכילתא לספר דברים, נבואתו של הרב הרצוג מתקיימת בזאת, שמה? נמצא המקור שממנו שאב הרמב״ם את הדעה שיום הקהל הוא כיום מעמד הר סיני. ממש ניבא ולא, וכן ידע מה ניבא, לא ידע מה ניבא, נפלא מאוד. אבל האמת היא שדעתי, דעתי היא שאלה דברים שכתב רבי דוד העדני בעצמו, ולפניו עמדה בדיוק השאלה שעמדה לפני הרב הרצוג. מאיפה לקח הרמב״ם את הדברים האלה? ואורך המחשבה שלו היה בדיוק כמו אורך המחשבה של הרב הרצוג 700 שנה אחריו. הרמב״ם לקח את זה מהשוואת הפסוקים. כלומר, גם זה דבר גדול, שהרב הרצוג אומר בבית כנסת ישורון, מחדש חידוש של הרמב״ם, שרבי דוד העדני חידש אותו כבר 700 שנה לפניו. אבל יכול להיות, אין לו עושים מכאן אפשרות שזה באמת קטע מדרש, מדרש חזל, ושאז דברי הרב הרצוג היו ממש בגדר נבואה. מתי שהוא צריך להיגמר? עוד 10 דקות. יפה. אני רק רוצה להעיר הערה קצרה, שמשנה קצת את דברי הרמב״ם. לפי עניות דעתי, מעמד הקהל, אין ספק שזה ברית, חידוש הברית, וזה נובע ממה, באמת, הרמב״ם לא היה צריך גזרה שווה. הרעיון של מצוות הקהל כחידוש הברית בין השם לישראל, נובע מהאופי המיוחד של מצוות הקהל שלא מצאנו כדוגמתו בשום מקום אחר. והוא איסוף טוטלי של כל העם, כולל גברים, נשים, טף וגרים, הכל. זה דבר מיוחד להקל, ובאמת כבר הדבר הזה אומר שלפנינו איזה משהו יוצא דופן, משהו שהוא חידוש הברית. כי הברית שקראת השם עם ישראל בשני מקומות, איפה הוא קראת בשני מקומות? בהר סיני ובערבות מואב. הברית הזאת, באמת מי שנכח בה זה כל העם. במעמד הר סיני כתוב ויחן ישראל נגד ההר בלב אחד, כאיש אחד, אבל אין שם את הפירוט. איפה יש את הפירוט של כל המרכיבים של העם שנוכחים בברית? זה דווקא נמצא בברית ערבות מואב. באותה פרשה, פרשת ניצבים, שבה נמצאת מצוות הקהל. לא ניצבים, הקהל זה בוילך, בניצבים. מה אומרת התורה, מה אומר משה רבנו בניצבים בהתחלת פרשת ניצבים? אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, וטפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך. עכשיו תשימו לב, אלה בדיוק ארבעת הרכיבים של מצוות הקהל. הטבלה נמצאת פה בדף למטה בצד ימין. האנשים, כל איש ישראל, הנשים, נשיכם, הטף, טפכם, וגרך אשר בישריך, וגרך אשר בקרב מחניך. אז יכול להיות שמצוות הקהל היא חידוש הברית מדי 7 שנים, אבל איזו ברית? ברית ערבות מואב. וברית ערבות מואב מה היא? חידוש ברית סיני. למה היה צריך לחדש את ברית סיני בערבות מואב? בגלל הכניסה לארץ. הכניסה לארץ היא שחייבה ניסוח מחדש והעמדה מחודשת של הברית בין השם לישראל. וזה מאוד מתאים להקהל. הקהל שהוא בארץ ישראל, במקדש, במקום אשר יבחר, במלך, זה מאוד מתאים דווקא לברית ערבות מואב. אבל בזה לא ניכנס יותר מכך. אגב, אם זה באמת קשור לברית ערבות מואב, זה מסביר מדוע קוראים רק מספר דברים, מה שהתקשנו בו לאל. כי בברית ערבות מואב הברית נחרטה על המצוות שניתנו בספר דברים. אבל אני לא רוצה להאריך יותר מכך. אני, בזמן שנותר לנו נדון בסעיף 6, מצוות הקהל בזמן הזה. מצוות הקהל תלויה כמובן בישיבת עם ישראל בארצו. זה פשוט בזה שיש בית מקדש, שהוא המקום שאליו עולים לרגל, המקום אשר יבחר. יש אומרים שזה קשור גם במלך, ויש אומרים שזה קשור גם בזה שמצוות שמיטה תהיה מדאורייתא. כי כתוב במועד שנת השמיטה, אם שמיטה היא לא מדאורייתא, אז גם הקהל בטל, כך זו דעת האדרת, שתכף נזכיר את שמו. ובכן, יוצא שברגע שישראל גלו מעל אדמתם, וברגע שהמקדש נחרב, בטלה מצוות הקהל. יש אומרים שבימינו, הרב ישראל אריאל כתב מאמר על מקל בימינו, שאולי זה חוזר החיוב, אבל לא ניכנס לזה. ברור שבזמן הגלות בטלה מצוות הקל. והנה בשנת תף רי שנון, שזה 1890, מוציא רבה של פוניבז' האדרת, רבי אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, כן? רבה של פוניבז', מוציא קונטרס בעילום שם, ושם הוא שואל, מדוע לא עשו חז"ל זכר למצוות הקהל היקרה? מצווה כל כך נפלאה. בסדר, הוא אומר, ברור שבזמן הזה אי אפשר לקיים אותה מן התורה, זה פשיטה. אבל מצאנו שמצוות רבות שבטלו עם חורבן המקדש, עשו להם זכר. למה לא עשו זכר למצוות הקהל היקרה? הוא שואל, זה אומר, טוב, אין לו תשובה למה לא עשו לו זכר, אבל אומר, בואו נחדש. מה היה לחדש בפוניבז', בליטה, מה היה לחדש? הוא אמר, בכל, אני מציע לכל הרבנים שבשבת שלפני הקהל ידרשו בבית הכנסת על מצוות הקהל ויחזירו לפחות את הדיון במצווה הזאת. דיון שלא עניין אף אחד בגלל שהמצווה הזאת הייתה במרחק אסטרונומי מהתודעה. אומר, לפחות בשבת שלפני הקהל כל הרבנים ידרשו בבית הכנסת שלהם ויעשו בדרשה זכר למצוות הקהל. שבת, לפני סוכות, לא משנה, זה לא עקרוני. זכה האדרת לעלות כעשר שנים אחר כך לארץ ישראל ולשבת על כיסא הרבנות בירושלים, אבל הוא לא עשה שום פעולה של זכר להקל. אגב, כשהוא כתב את הדברים האלה בשנת תף רי שנון, מספר היהודים שישבו בארץ ישראל היה קטן יותר ממספר היהודים שיושבים היום בגוש עציון. עשרות אלפים בודדים. עלה לארץ ישראל, היה רבה של ירושלים, אבל משום מה לא נסתייע הדבר, ומצוות זכר להקל בירושלים לא נעשתה. על כיסא הרבנות בירושלים ישב חתנו מאוחר יותר, הרי הוא הרב קוק. וגם בימי הרב קוק לא נעשתה שום פעולה של זכר להקל, כל כך מתבקש לעשות בירושלים. כבר הזכרתי שהפעם הראשונה שנעשה זכר להקהל בירושלים היה בתשו, שלוש שנים לפני קום המדינה, שנתיים וחצי, על ידי הרבנים הראשיים הרצוג ועוזיאל, שכמו שאמרתי התחילו בבית כנסת ישורון בדברי תורה על הקהל, המשיכו בתהלוכה גדולה של עולי רגל שבאו גם מתל אביב, אז בתל אביב היו אנשים שעלו לרגל עוד, והובילו ספר תורה וקראו בו ברחבת הכותל המערבי, קראו בהקהל. ההקהל הבא היה כבר בתשי"ג, אחרי הקמת המדינה, אבל אחרי שכבר לא היה אפשרות לגשת אל הכותל המערבי, אל מקום הר הבית. ולכן בתשי"ג הרבנים עלו להר ציון, שהיה המקום הכי קרוב לחומות העיר העתיקה, וקיימו את הזכר להקהל שם בהר ציון. וכך המשיך הדבר עד שנת הקל בתשכ"ז. שנת הקל, תשכ"ז הייתה שנת הקל. מה אני מתכוון שנת הקל? שנה שמינית, שנה שמינית או ראשונה לשמיטה הבאה. תשכ"ז היה שנת הקל, ואז עלו, ואז עשו את זה בהר ציון. מדוע? שרק חצי שנה לאחר מכן אוחדה ירושלים. ובכן, בתשכ"ז אוחדה ירושלים, שזה שנת הקל, אבל הקל היה לפני מלחמת ששת הימים. ושנת הקל הבאה, מה היא? תעשו חשבון מהר באצבעות. שנת הקל הראשונה שניתן היה לעשות זכר להקל בצורה ממלכתית, המונית, ברחבת הכותל, הייתה תשל"ד. ועשו הכנות גדולות, ובנו בימה מעץ, והכינו אלפי מקומות ברחבת הכותל למצוות הקל, ופרצה מלחמת יום הכיפורים. ובטל המעמד הזה של הקל, לא עשו כלום. אבל מאז כל שבע שנים עושים זכר למעמד הקל, והמעמד הגדול ביותר אני חושב שנעשה זכר להקל היה בתשמ"ח. אני הייתי שם, זה היה פשוט מדהים, מדהים. זה בא בתקופת נשיאותו של הרצוג. מה? לא יכול להיות שם באזור. עכשיו אני רוצה בשתי דקות להגיד לכם מה דעתי, מה התשובה לשאלתו של האדרת, למה באמת לא עשו זכר להקהל. אז כאן אני עושה קאט קצר, תכף יבואו לגרש אותי. רבותיי, בארץ ישראל מנהג קריאת התורה היה שונה מאוד מאשר בבבל. את התורה, את גם בארץ ישראל קראו במחזור של 3 שנים לפי הגמרא, או 3 שנים וחצי לפי ספר אחר, לפי מקור אחר. עכשיו, מהמקורות נראה כאילו בארץ ישראל היה אנרכיה גמורה בקריאת התורה. היו מחזורים של 3 שנים, היו של 3, בשבת זו לא קראו בשתי קהילות אותה קריאת התורה. והחוקרים תמהו מאוד על הדבר הזה. איך יכול להיות שבנושא מרכזי כמו קריאת התורה, שבבבל היה מנהג קבוע ושיטתי לסיים את התורה פעם בשנה, בארץ ישראל לא היה מנהג. כל אחד, כל בית כנסת, כל קהילה עשתה מה שהיא רוצה. לאחרונה, לפני שנים אחדות, פרסם פרופסור שלמה נאה מאמר מדהים, שבו הוא אומר שקריאת התורה בארץ ישראל נעשתה בשני מחזורים שנמשכו יחד 7 שנים. והוא מוכיח את זה. אני לא יכול עכשיו להביא לכם את ההוכחות, אבל זה פשוט מדהים. אומר, 2 מחזורים של 3.5 שנים, או של 3 ו-4, היו 2 שיטות, שבמהלכם סיימו לקרוא את התורה בארץ ישראל פעמיים. והוא שואל, לקראת מה המחזורים? אני אמרתי שיבואו לגרש אותי. לקראת מה הולך 2 המחזורים האלה? לקראת שמיטה כמובן, לא לקראת שמיטה, אלא לקראת הקהל. כלומר, לדעתו, כל תקנת קריאת התורה הייתה התכוננות מתמדת לקראת הקהל בשנה השמינית. ולכן היו מחזורים בארץ ישראל של 7 שנים. למה קרו פעמיים? א', בגלל שאם היו מחלקים את זה ל7 שנים, אז היו מנות מאוד מאוד קטנות, וב', בפעמיים, אם מישהו יפסיד קריאה בפעם הראשונה, הוא ישלים אותה בפעם השנייה. לדעתו, כל קריאת התורה בארץ ישראל נועדה להגיע לאן? לשמיני עצרת שלאחריו חג שמחת תורה. שלפי המשנה בירושלמי, זה זמנה של מצוות הקהל. שמחת תורה! זה בעצם מחורת יום טוב האחרון. מה זה מחורת יום טוב האחרון? מה שבחוץ לארץ נקרא שמחת תורה. אצלנו שמחת תורה נסוגה לשמיני עצרת עצמו. פרופסור נאה, בעצם הכל התנקב ליום שבו היה מעמד הקהל. ובבבל, אומר נאה, אמנם הם שינו את קריאת התורה ועשו מחזור חד שנתי שבו סיימו את התורה, אבל גם הם הקפידו לסיים את קריאת התורה לא בערב ראש השנה, אלא מתי? בשמחת תורה, שהוא כנראה יום הקהל. ואם אנחנו מקבלים את המאמר שלו, ואני קיבלתי אותו בהתלהבות רבה, הרי התשובה לשאלתו של האדרת, מה, לא עשו זכר להקהל? כל שבת אנחנו עושים זכר להקהל, כל קריאת התורה שלנו, כל התאריך שאליו מתנקזת קריאת התורה לסיומה, הכל הוא זכר להקהל. מה, איזה זכר יותר מזה ניתן לעשות להקהל מאשר להמשיך לקרוא בתורה כמו שקראו אבותינו בזמן שבית המקדש היה קיים? תודה רבה. Yeah.
Thank you.